זוכרות שהרב שיהודה מלמד אותנו להסתכל איך על הפרשות בזוגות, כי מה שאנחנו לומדות פה במדרשה הכל זה זוגיות באופן זה או אחר, אז גם פרשת שבוע זה זוגיות, נכון, בזוגות. ואז אמרנו לא נעשה את כל החזרה, אבל אמרנו שבעצם יש לנו ארבע פרשות שמדברות על השבטים. את וישב הספקנו ללמוד ומקץ דילגנו, זה זוג אחד, ועכשיו יש לנו את ויגש ויחי שזה הזוג השני. ואם זה ארבע פרשות על השבטים, אז שאלנו מה הזוגות פה? למה הרב צבי יהודה לא אומר לנו, אופס, פתאום יש רביעייה? שגם בתוך הפרשות על השבטים, הרב צבי יהודה מחלק לנו אותם לשתי זוגות. מי שזוכרת, מה אמרנו? כי ממש רואים את זה בפרשה שלנו, איך זה בא לידי ביטוי. יש, יש, אין, אין? לא, כן. אז אמרנו שוישב מקץ, זה לא רק יהודה ויוסף, אלא ששם הדגש הוא על השבטים בתור בנים. במובן הזה, סליחה, לא, המילה בנים היא קצת מתשתשת, על השבטים בתור אנשים. כל אחד מהשבטים, הערך שלו, מי הוא בתור אדם שבונה עכשיו את עם ישראל, רגע, עוד שנייה. אבל קודם כל בואו נכיר כל אחד ואחד מהשבטים את הכוחות שלהם, את המהות שלהם. זה מה ששלבת אמרה שראינו בפרשת וישב, איך הפרשה ממש מעמידה לנו את יהודה ואת יוסף בתור שני דמויות מאוד מאוד משמעותיות, שתי דמויות מרכזיות, מה עובר עליהם. גם בפרשת מקץ אנחנו רואים את זה יותר בצד של יוסף, כל פרשת מקץ עוסקת ביוסף, בחלומות פרעה, איך הוא עולה לגדולה, איך הוא מתמודד בבית הסוהר, דילגנו, לא נורא, איך הוא נפגש עם האחים, איך האחים מגלים את האחריות על בנימין, שמעון נכנס להיות ה... סליחה, לפני שמגלים את האחריות על בנימין, הם מגלים את האחריות על הבית המשותף שלהם, שמעון נכנס להיות בפיקדון, עד שיהודה אומר, אני הערבנו, הולך להביא את בנימין, ממש אנחנו מגלים כל אחד ואחד מהשבטים, לא כל אחד, אבל את השבטים, את ההתנוצצות המיוחדת שלהם. מי הם האנשים האלה שהם 12 השבטים? שעכשיו בעצם זוג הפרשות האלה באות ומפגישות אותנו עם השבטים, לא ככל אחד בפני עצמו, אלא אפילו הפסוקים אומרים לנו, כל נפש יעקב היורדים מצרימה 70 נפש. עכשיו כשהם נכנסים בשערי מצרים, הם כבר לא כל אחד בפני עצמו. איך הם מגיעים בשערי מצרים? כל נפש יעקב. מתחיל להיבנות פה עם ישראל, המשפחה הזאת, 12 האחים שהם כבר באים, נכון? הפסוקים, מי שהספיקה להתקרב לסוף הפרשה, הם לא באים 12 אחים. כשהם יורדים עם יעקב להיות עכשיו תקופה במצרים, הם עם הילדים שלהם, הם עם הנשים שלהם, הם כבר באים, התחלה של עם ישראל. הגרעין הזה, ה-70 נפש האלה, שנכנסים בשערי מצרים, זה הגרעין שממנו בעוד 210 שנה יצא 60 ריבו של עם ישראל. כן. לא, בפעם הראשונה כשהם באים לקנות אוכל, הם באים רק 10. את בנימין הם עשירים בבית, נכון?
אבל הם לא באים לשבור
אוכל? לא, הם באים לשבור אוכל. הם באים לקנות, בגלל זה מצרים הייתה נקראת המשביר. כמו המשביר הצרכן? לקחו את זה מזה, כן. כאילו אתה, מה זה לשבור? כאילו לשבור זה לקנות. כל אחד בא עם הכסף שלו, קונה אוכל מהמאגרים, מהמחסנים האלה שיוסף ממלא, חוזר לארץ שלו, קונים כאילו תחמושת כזאת, תספיק להם לתקופה הקרובה, וזה מה שהם תכננו לעשות. כל נגיד חודש, תחשבו, זה לא היה, כאילו, זה קצת חוזר לשאלה, נכון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. יעקב, מה הוא מקבל מאביו יצחק? שגם כשיש רעב, לא יורדים מארץ. יעקב בחוויה של, בחוויה איזה מילה לא קשורה, בלימוד שהוא לומד מיצחק, הוא אומר, אני כבר סיימתי את פרק הגלות בחיי. 20 שנה הייתי בבית לבן, ברחתי בגלל עשיו, מה שעברתי שם עברתי, מיציתי את השהות שלי בחוץ לארץ. אני נשאר כאן. אני, וגם תראו איך הכתוב מציין, נכון, מה הוא עושה אחרי שמספרים לו עוד יוסף חי? אבל איזה יופי שאת אומרת את זה, תדעי לך, זה מדהים. אחר כך רשי כותב, נכון, כתוב שהוא בוכה על צווארו, נכון? כתוב שכשהם נפגשים. אז הפרשנים שואלים שם מי בוכה. ורשי זה מדהים, רשי אומר יוסף בוכה ויעקב קורא שמע ישראל. הוא בכלל לא בוכה, וזה בדיוק מה שאת אומרת, מה אתה מקריב קורבנות? לך לבן שלך. ואז שכחתי את שמו, ראיתי אצל נחמה ליבוביץ', מי שרוצה יכולה להסתכל אחר כך. היא כותבת, אחד הפרשנים של רשי כותב, מה הכוונה שרשי אומר, יעקב קורא שמע ישראל? כי הוא חווה כזאת אהבה אדירה לבן שלו, כזה געגוע, כזאת כמיהה לראות סוף סוף את הבן שלו, שזה אוטומטית שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. האהבה שלך, אהבה איפה היא? בכל נדברו על השם שלך. האהבה הכי עליונה שהאדם יכול להרגיש, יעקב אבינו בקדושתו מיד למה היא מתקשרת אליו? לאהבת השם. כל הברכה הזאת שאחרי שהוא נמצא, כמה שנים יוסף היה במצרים? נראה לי 20 שנה, משהו כזה, הרבה. משהו סביב ה-20, לא זוכרת בדיוק. 20 שנה הוא מתאבל עליו, ברגע שהוא שומע שהוא חי, זה מעורר בו כזאת, גם כתוב שנסתתרה ממנו רוח הקודש, כשיוסף לא היה. מרוב שהוא היה מצוי בצער, הוא לא היה יכול להתנחם. ככה המפרשים כותבים, שלמה יעקב לא התנחם? נכון, כתוב גזרה על המת שהשתכח מן הלב. מה זה השתכח? לא ששוכחים אותו, אבל משהו באבל הולך ומתמתן. הכאב הוא עדיין כאב, אבל משהו בחריפות של האבל הולך ומתמתן עם השנים, והוא נהיה איזשהו חיסרון שקיים באדם, אבל אתה יכול לחיות איתו, אתה חי איתו. משהו בצער הזה אצל יעקב, הוא לא מצליח לחיות עם הצער הזה של טרוף טורף יוסף. והמפרשים קודמים, נכון, כי הוא באמת לא מת. הוא לא, אין, לא יכולה לחול על הגזרה הזאת, שגזרה על המת שהשתכח מן הלב. ויעקב מצוי בכזה צער, שבשנייה הזאת שהוא שומע עוד יוסף חי, הוא מתמלא בכזאת הודיה להשם, כאילו כל החלקים בפאזל של החיים שלו נכנסים למקום, ומה שממלא אותו זה באמת המקום הזה של שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. יש ריבונו של עולם, פתאום הוא זוכה שוב לרוח הקודש, הוא מרגיש את החיבוק הזה של ריבונו של עולם, שהפרץ הודיה הזה, זה לא כי אני צריך להגיד תודה להשם שנייה אני אקרים קורבנות, זה כל כך נוכח בו המקום הזה של ההודיה, ואחר כך הוא באמת הולך, הוא הולך ליוסף. אבל שנייה, רגע, הגענו לסוף. דיברנו שנייה על העיקרון הזה של שתי הזוגות של הפרשות. אז עיקרון אחד, שבזוג הקודם, בוישב מקץ, אנחנו פוגשים את האבות, את השבטים, בכישרון, בתכונה של כל אחד ואחד מהם. ובזוג הפרשות שלנו, אנחנו פוגשים את השבטים, בעצם זה שהשבטים בונים את עם ישראל. כל נפש יעקב. יש עכשיו בנייה, ועוד יותר אנחנו נפגוש את זה בפרשה הבאה, שיוסף, יעקב מברך אותם, ונפרד מהם, ונותן להם את המשימה שלהם, את השליחות הזאת של להקים את בית ישראל. אבל יש עוד צד, שאנחנו פוגשים ממש אחד מול השני, בשתי הפרשות הקודמות. מה העיקר הרגש שמלווה את האחים, את השבטים? איזה, דיברתם על זה כאן, מה? התחרות, או אפילו במילה יותר חריפה אפשר להגיד, מה? הקנאה, או אפילו לצערנו הפסוקים אומרים לנו את זה אפילו במילה של שנאה. יש הרגשה, מה, איך יכול להיות שהשבטים זה מה שהם מגיעים אליו? דיברנו על זה קצת, למכור את אח שלהם, לרצות להרוג אותו, לשקר ככה ליעקב, איך יכולה להיות מציאות כזאת? אנחנו מדברים על 12 השבטים, הבנים של יעקב אבינו, הנכדים של אברהם ויצחק. איך בכלל אנחנו יכולות, זה באמת דיברנו על זה פה קצת, אפילו רק לחשוב על זה אנחנו נחרדות מזה. ולעומת זאת, מה קורה לשבטים בפרשה שלנו? איזה רגש או איזה תחושה? אהבה. כתוב, והתוודע יוסף אל אחיו. הם נפגשים ממקום אחר. זה לא פגישה של טוב, אחרי 20 שנה שנפגשנו בואו נתחבק, בואו נזכר שנייה מה דיברנו על השנאה הזאת או על הקנאה שמלווה את האחים בפרשות הקודמות. דיברנו, אז מי שזוכרת יכולה להזכיר לנו שמה הברור שהשבטים עוברים, שכל, כן, אני אגיד שכל שבט יש לו תכונה רוחנית שהיא הכרחית כדי לבנות את המארג הזה שנקרא עם ישראל. בכל שבט, בשתי הפרשות הקודמות, המשימה שלו זה לקחת הכי חזק שאפשר את התכונה הרוחנית הזאת שהוא קיבל. עם ישראל לא יהיה שלם אם כל שבט יגיד, טוב, אני אשאר שבע כזה, אני אהיה בינוני בכישרון הרוחני הזה שקיבלתי. לא. מה? לא, אז הסברנו שבעצם הם רואים ביוסף הכישרון הזה של הבניין הפיזי של העולם, הם לא מבינים את הכישרון של יוסף בצורה הנכונה. ולכן הם אומרים לו, כי כמוך כפרעו. הם מסתכלים עליו והם אומרים, אתה חוטא לעיקר. אוקיי, אז שנייה, מה קרה ב-20 שנה לדקה. אבל קודם כל אנחנו מבינים שזה לא, הרב צבי יהודה ממש מקדיש בסדרה ב', מי שרוצה להסתכל על זה, הוא ממש מקדיש כמה עמודים להסביר לנו מה זאת שנאה. שאנחנו רגילים לפרש את המושג הזה, שנאה, שהיא רגש מאוד מאוד קשה, כאילו ממש ניתוק. והוא אומר, רגע, אם אנחנו עוברים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מי שרוצה ממש יכולה להסתכל שם, הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים על שנאה בפסוקים, מתי כתוב, נכון, יש על חמור שונאך רובץ, הוא מביא משם כל מיני ציטוטים, איפה התורה משתמשת עוד פעמים במילה הזאת של שנאה, הוא מסביר שזה יותר במובן של הקפדה, של תרעומת, שיש לך משהו בלב מול מי שעומד מולך. והוא אומר, ככה אנחנו צריכים להסתכל על השנאה הזאת של האחים. הם לא שונאים אותו ורוצים, נכון שבסוף הם מוכרים אותו, אבל לא כי הם רוצים להרוג אותו, כי יש להם איזה חשבון אישי מולו והם רוצים למחוק אותו מהעולם. יש להם הקפדה חריפה מאוד על העניין שיוסף מוביל במציאות. והם אומרים ליוסף, ואני מזכירה לכם שוב, הם מבינים כנראה כמו שעשיו נפלט מהבנים של יצחק, כמו שישמעאל נפלט מבני אברהם, כנראה שגם אצל יעקב אבינו יש בן שצריך להיפלט החוצה. בסוף הם לא רוצים להרוג אותו, כי הם מבינים שזה אסור להם, שהם לא יכולים לקחת את ההיפלטות הזאת כל כך רחוק. אבל הם רואים את הכישרון של הבניין החומרי, את השפע החומרי שיוסף מקבל, את הבן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שכל מה שיוסף עושה בחומר הוא מצליח, הם רואים בזה סכנה לכוח הרוחני של עם ישראל.
תמיד אומרים שיוסף הוא היה בן הרוחני,
נכון, אבל זה, דיברנו על זה פה קצת, שאמרנו שהוא מלמד אותו את כל התורה שהוא למד אצל שם ועבר. שמה שיעקב למד אצל שם ועבר, זה חוכמה בגויים תאמין. בסדר? זה לא כל התורה שהוא למד אצל אברהם ויצחק. זה כל התורה שהוא ישב, וזה ככה רש"י מסביר, שכל התורה שהוא למד בבית מדרשו של שם, ששם הוא בסופו של דבר מאומות העולם, ובאמת זה הכוח של יוסף. ליוסף יש כישרון, ולכן רק כשיוסף נולד, יעקב קם ועוזב את לבן. כי אומר, הנה, עכשיו נברא שטנו של עשיו. עכשיו קם מי שיכול להילחם עם עשיו. זה הכישרון של יוסף. מה? בטח, נכון, נכון, הוא באמת יש לו כישרון להיות שרוי לבדו בין אומות העולם ולהצליח לשמור על, על, על הרוח של יעקב אבינו, אבל יש לו שפה מיוחדת, הוא יודע 70 לשון, ככה כתוב, שהמלאך בא ומלמד אותו כשהוא בבית האסורים, בא ומלמד אותו 70 לשון. הוא, יש לו כישרון מיוחד להיות בתוך אומות העולם, להצליח להביא שם ברכה חומרית מדהימה, של ממש לזקק מאומות העולם את הכוחות הרוחניים שלהם ולבנות בזה את המציאות. עוד שנייה נשאל, למה צריך את זה? למה עם ישראל צריך את זה, נכון? איזה כוחות מתגלים לנו במפגש בין יהודה ליוסף? זה הפסוקים הראשונים של של הפרשה הזאת. ויגש יהודה, הוא ניגש לדבר עם יוסף. זה כאילו האימות, לא האימות, זה הבירור, הנוקב בין יהודה ליוסף. יש תכלית לכוחות האלה של יוסף, לבניין החומרי הזה שמזקק את הטוב באומות העולם. אבל שנייה, לפני זה אני רוצה שנגיד עוד מילה על ההתוודאות הזאת. אם אמרנו שבפרשות הקודמות, בזוג הקודם, כל שבט הוא בפני עצמו, בפרשה שלנו וכן בפרשה הבאה, יש מפגש. שלבת שואלת, אז מה קרה 20 שנה? 20 שנה, יהודה, יש מדרש מדהים, לא הבאתי את זה כאן, אבל זה ממש ארוך, שהמדרש תנחומה, הוא כאילו קורא את כל השיחה הזאת בין יהודה ליוסף במילים אחרות. הוא מוסיף מילים אצל יהודה ומוסיף מילים אצל יוסף, שממש כאילו נותן לנו פתח למה עבר על יהודה ומה עבר על יוסף כל ה-20 שנה האלה. יהודה לא חוזר הביתה, יהודה בתור המלכות, המנהיג של האחים, הוא מבטא את כל מה שעבר על האחים. הוא לא חוזר הביתה ואומר, אוקיי, סבבה, בוא נבנה את בית יעקב עכשיו בלי שיוסף מפריע לנו. אצל יהודה ואצל כל האחים יש אבן כבדה על הלב, מה עשינו? הם עוברים ברור, ואיך אנחנו יודעים שהם עוברים את הברור הזה? זה כמו השאלה ששאלנו פה, איזה הוכחה יוסף, הוא מחכה שיקרה משהו אצל האחים, לפני שהוא אומר לכולם, סורו מעליי, אני יוסף אחיכם. מה הוא רוצה לראות? וזה מראה לנו מה הם עברו עכשיו 20 שנה. מה הוא מחכה לראות שקורה אצל האחים? מה? בשביל בנימין, כן. הוא רואה איך יהודה אומר, אני לא משאיר פה את בנימין. אח אחד, כוח אחד, לא בטעות, אני לא יודעת איזה מינה להגיד, עשינו עוול. לא היינו, עשינו דבר לא נכון. זה לא היה בטעות, הם חיכו שמשהו שם יקרה, הם שמו אותו בבור, אבל טעינו. כוח אחד כבר הפסדנו מבית יעקב. זה לא קורה עוד פעם. אני ערב לו. יהודה אומר, יוצא וכתוב שהוא כאילו אומר להם, המדרש כותב את זה, שהוא אומר להם, בוא נחלק בינינו, אתה נלחם בהם, אתה נלחם בהם, נפרק את ארץ מצרים, עד שאנחנו מוציאים מפה את בנימין. אנחנו לא משאירים אותו כאן. כשיוסף רואה איך האחים נלחמים על השלמות של בית יעקב, הוא מבין שיש כאן תיקון. זה מה שהם מבינים אחרי שהוא נעלם. הם מרגישים שמשהו חסר. בית יעקב לא שלם בלי יוסף. 20 שנה, קודם כל אנחנו, זה מה שהפסדנו בפעם הקודמת, שהפרק על יהודה, הוא מתחיל במילים וירד יהודה. ככה כתוב, כשהוא יורד לתמנתה ומתחתן עם הבת של שוע, ואז נולדים לו שלושה בנים, הפרק הזה על יהודה, הוא מתחיל במילים האלה וירד. ורש"י מפרש, ירד מגדולתו. מה הכוונה ירד מגדולתו? הם מבינים שנעשה כאן, אני מפחד לדבר על השבטים, אבל לכן קשה לי להגיד מילים כאלה חריפות, אבל הם מבינים שקרה פה משהו לא נכון. הם מרגישים את זה במציאות של בית יעקב, בבירור של מה, הם מבינים שהייתה צריכה להיות דרך אחרת. איך יוסף יצמח עם הכוח שלו, ואיך כל בית יעקב, כל אחד ואחד מהשבטים, יצמח עם הכוח שלו. והם פספסו את ההזדמנות לעשות את זה בטוב. אבל תראו איזה מדהים. נכון, יעקב אומר בסוף, יוסף אומר להם בסוף, כי למחיה שלחני אליכם. באיזה רובד אנחנו יכולים להבין את הפסוק הזה? מה יוסף אומר להם? מה זה למחיה שלחני אליכם? מה? כן, שיהיה אוכל. אבל הפרשנים לא מוכנים להישאר בהבנה הזאת שהוא מדבר על אוכל. והם אומרים, מה זה למחיה שלחני אליכם? להחיות את בית יעקב. יש לי תפקיד. הייתי צריך להגיע לכאן כדי שיתגשמו החלומות. מה הכוונה כדי שיתגשמו את חלומות? מה, יוסף הוא ילד קטן, שמה שמעניין אותו, שהחלום שלו יתגשם, שצריך להגשים לו את החלום, שכל האחים יעמדו וישתחוו לו? חלילה. אתם זוכרות את הפירוש הזה? כי מעצה עמוקה של אותו צדיק שיעקב וישלחני מעמק חברון, המילה הזאת היא שליחות, לא סתם מלווה את כל הפרקים האלה של יוסף הצדיק. יש פה ברור אלוקי מה צריכה להיות דרך ההיווצרות של עם ישראל. דיברנו על זה קצת, שדיברנו על העצה העמוקה, אבל עכשיו אנחנו רואים שיוסף בעצמו, שנייה, הוא מעיד על זה. הוא מסתכל אחורה על ה-20 שנה האלה, שהוא לא אכל בהם דבש, נכון שעכשיו הוא המשנה למלך, אבל זה גם מעמד לא קל. הוא היה בבית האסורים, הוא היה עבד אצל פוטיפר, נכון שעכשיו יש לו רווחה שהוא המשנה למלך, אבל הוא עדיין נמצא בבית פרעו, כמו שמי שזוכר את כמה קשה לנו לקרוא על אסתר, שהיא בבית אחשוורוש, בטח ליוסף לא היה קל שם להיות בבית פרעו. והוא מסתכל על המהלך הזה והוא אומר, למחיה שלחני אליכם, אלוקים. יש פה תהליך אלוקי שעם ישראל צריך להיווצר בו, ואני נשלחתי לכאן כדי להכשיר את המהלך האלוקי הזה. ועוד שנייה נגיד על זה עוד משהו אם יהיה לנו זמן, אבל רגע, עוד היה, מה את אומרת? מהאחים. נכון. בעזיבת החטא, וכן, ממש יפה, נכון, נכון, וזה בדיוק זה, נכון, כתוב והיסעו שהם, וואי, שכחי את הפסוק, אבל זה מה שרשי אומר, והיסעו מן האחווה, ככה הוא כותב על זה שהם נוסעים, שהם עוזבים אותו שם, ופה מה שהם מגלים זה בדיוק הנתוודע הזה, ההתוודעות הזאת היא חזרה אל המקום הזה של אחים אנחנו, וזה מה שהוא אומר להם, אחים אנחנו, אנחנו גם עם כל מה שעברנו, עכשיו למה עכשיו האחים אנחנו הוא קריטי? ולמה אז כאילו השנאה, לא השנאה חלילה, אז היה הבירור של כל שבט מה הכוח שלו, וזה הוליד הפרדה, זה הוליד כל אחד בכוח שלו, ולפעמים אתה צריך לדחוף קצת את מי שלידך, כדי שתוכל להביא את הכוח שלך אל הקצה, אל הכי ברור שלו. אבל עכשיו, אחרי שכל כוח של אח התברר, הם אומרים, רגע, הגיע הזמן קצת להרפות ולהסתדר אחד עם השני, לחזור להיות אחים, לחזור להיות בית יעקב. אבל תראו איזה מדהים זה, כשיעקב, היהודה והאחים הם חוזרים להגיד ליעקב עוד יוסף חי, ויעקב הולך להקריב קורבן ומתחילים להתגלגל למצרים, הפסוקים אומרים, ואת יהודה שלח, לא סליחה, טעיתי בהקלדה, שלח יעקב להורות לפניו, סליחה, אולי מי שסתכלה בפסוק עצמו ראתה את זה, אבל כתוב שיעקב שולח את יהודה ראשון להורות לפניו. מה הכוונה? למה הוא צריך לשלוח את יהודה ראשון? הרי מי מחכה להם שם? יוסף, נכון? יוסף מחכה להם בקבלת פנים. אם הוא שלח לו כל כך הרבה עגלות מזון וחליפות והכל הוא שולח לקבל את פניו, מה, יעקב לא רגוע שכשהוא יבוא ליוסף למצרים לא תחכה לו קבלת פנים? בשביל מה הוא צריך לשלוח את יהודה? איך, מה אתם מבינות? מה זה להורות לפניו? מי שיגיע לשאולה הזאת? סתם. אז אני אגלה לכם. שרשי כותב, מה זה להורות לפניו? להקים בתי מדרש להוראה. ואני חושבת שבפסוקים האלה זה ממש מקפל, מה? בתי מדרש להוראה, ללימוד תורה. יעקב אומר, רגע, בסדר, אני יורד למצרים. אני מבין, טוב, לא הצפקנו להתעכב על האל תירה מרדת מצרימה, אבל כרגיל אי אפשר להספיק הכל. יעלי, זה בשבילך. אבל יעקב מבין, אנחנו יורדים עכשיו למצרים, זה לא ייקח 5 דקות. אנחנו הולכים להיות שם בגלות. זה פעם ראשונה שעם ישראל יוצא לגלות. והוא מבין שזה הולך להיות מורכב. את מי הוא שולח קודם? את יהודה. וזה לא בכדי. והוא שולח את יהודה להקים בתי מדרש. ואני חושבת שבפסוקים האלה אנחנו מבינים בדיוק את הסדר הכוחות הזה בין יוסף, בין מלכות בית יוסף, משיח בן יוסף, למלכות בית דוד, לחלק של יהודה. יוסף יש לו ברכה חומרית מדהימה. יש לו כישרון להיות בתוך אומות העולם ולהצליח להכשיר את הקרקע לגאולת ישראל, לבניין של עם ישראל, לבניין הרוחני של עם ישראל. הוא בא, הוא לא רק מכשיר את הקרקע לעם ישראל, הוא מכשיר את הקרקע לעולם כולו. בלי יוסף יהיה רעב, לא רק במצרים, לא רק לשתי אנשים במצרים. כל העולם העתיק נשען על הפענוח של החלומות, על הסדר הכלכלי הזה החדש שלא הספקנו לדבר עליו, אבל שיוסף יוצר שם, מי שזה מעניין אותה יכולה לקרוא את זה קצת אצל הרב אבינר ברח לי השם של הספר, מטל חרמון. הוא ממש כותב שם על הסדר הכלכלי האוטופי הזה שיוסף יוצר במצרים. אוקיי? הוא מביא ברכה לעולם כולו, אבל מה הוא בונה? הוא בעצם בונה פלטפורמה. הוא בונה תשתית לעם ישראל לבוא, ליהודה לבוא ולהורות. ליהודה לבוא ולהקים בתי מדרש, ליהודה לבוא ולהקים את עם ישראל. זה הסדר הנכון, וזה מדהים שזה מה שקורה בפרשה הזאת. כל שבט, כל כוח נכנס למקום שמתאים לו. ובד בבד עם זה, זה אל תירא מרדת מצרימה. יעקב יודע שעכשיו נפל דבר. קורה פה צעד מאוד משמעותי לעם ישראל שהולך להיבנות. עכשיו יוצאים לגלות, והוא מפחד. למה הוא מפחד יעקב? הרי יש לו הבטחה. אנוכי איתך, זה, לא ציטטתי, לא זוכרת את הפסוק, רגע, כתבתי לי רגע. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. ככה השם מבטיח ליעקב כשיעקב מפחד. אל תדאג, אני איתך. אבל יעקב יודע שגלות זה לא פשוט, וההשפעה של מצרים זה לא פשוט. והם הולכים לגור בתוך מצרים, והם כנראה ירדו מאוד נמוך. עד נון שערי תומעה, וכמה סבל הם יסבלו, וכמה צעקה הם יצעקו, וזה קשה, הוא יודע את זה, זה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, והעסך לגוי גדול, הוא מבטיח את זה כבר לאברהם בברית בין הבתרים. טוב, לא נספיק לדבר למה דווקא ככה עם ישראל נוצר, אולי נדבר על זה קצת בפרשה הבאה, אבל אתם לומדות את זה כל הזמן כאן, בגבורות ובנצח ובכל זה, זה המהר"ל. שהוא מסביר לנו כל הזמן על הדרך ההיווצרות של עם ישראל, והיא תחזיל גמור. פעם הבאה. תודה, התגעגעתי אליכם, כיף שבאתם, ושיהיה לנו טוב.